אם כל זה מה שנקרא לא מספיק, אנחנו עשויים להימצא בפני מצב חוקתי מאוד מורכב, כאשר עד השבוע הבא, עד יום ראשון, אמור שר המשפטים לפרסם ברשומות, מה שנקרא, איזשהו הליך לכאורה טכני, אבל בפועל מאוד מאוד חשוב, את שמות המועמדים לנשיא בית המשפט העליון, זאת בהתאם לפסיקה של בגץ מלפני כ-10 ימים. האם הוא יעשה את זה או לא, ומה השלכות של כך? על זה אנחנו רוצים לשוחח איתך. גיא לוריה, בוקר טוב.
בוקר טוב.
עמית מחקר בכיר במכון הישראלי לדמוקרטיה. כמו שאמרתי, זה משהו שהוא לכאורה טכני, פרסום השמות ברשימות, אבל הוא מאוד 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 מהותי, הוראה ישירה של בגץ, שבמידה ולוין לא יעשה אותה, מה? משבר חוקתי?
הוא בעצם לא מציית לפסיקת בגץ, כן, זה המשמעות.
ביזוי בית משפט בשפה המשפטית.
כן, אנחנו לא יודעים מה ביזוי בית משפט, זה ממש הליך ועילה, אבל כן, פה יש ממש אי ציות לפסק דין מפורש, הוראה מפורשת של בית המשפט, וזה גם הצעד הראשון בהתנעת התהליך של מינוי נשיא בית המשפט העליון. אי אפשר להגיע למינוי של נשיא בית המשפט העליון, או לישיבה של ועדה שבה יבחר נשיא בית המשפט העליון, בלי הצד הטכני כביכול הראשוני.
אמרו לי גורמים בכירים במערכת הפוליטית שלוין לא הולך שלא לצאת לפסק הדין, אבל הוא הולך לעשות להם את החיים הכי קשים שיכולים להיות, לעכב ולעכב 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 את ביצוע של פסק הדין ככל שרק ניתן. ואני רוצה לשאול אותך, האם עיכוב פסק הדין בסוף דה פקטו משמעו קצת כמו אי-ציות לפסק הדין?
אני חושב שקודם כל, אנחנו מדברים על אי-ציות לפסק הדין, אבל יש כאן משהו אולי אפילו אולי יותר חמור מלא לצאת לפסק דין, למרות שזה גם כבר חמור בפני עצמו, וזה מחויבות של שר משפטים לתפקוד של מערכת, שהוא בסופו של דבר לפי החוק אחראי לה, זאת אומרת מערכת בתי המשפט. למרוח עכשיו את המינוי של נשיא בית המשפט העליון, זה לפגוע בתפקוד של המערכת, תפקיד שהוא קריטי למערכת, ופה יש מין גרירת רגליים שבסוף מי שישלם עליה את המחיר זה אזרחים. וזה, אני חושב שזה אפילו יותר חמור, זה ממש מעילה באמון של הציבור, בחובת הנאמנות של השר כלפי האזרחים.
ואז בוא תסרטט לנו שניונת את מפת הדרכים מכאן, מה שנקרא, מה, איך זה אמור להיראות ומתי יהיה סוף כל סוף נשיא לבית המשפט העליון?
אז בוא נדבר קצת על תאריכים. יום ראשון, לפי פסיקת בית המשפט, הוא אמור לפרסם את השמות של המועמדים לנשיא בית המשפט העליון. מי שרשאי להציע מועמדים, דרך אגב, זה רק נשיא בית המשפט העליון, השר או שלושה חברי ועדה כאחד. כרגע מה שאנחנו יודעים זה רק מועמד אחד שאנחנו יודעים עליו, שזה השופט יצחק עמית. אחרי פרסום השמות יש בעצם 45 יום.
אנחנו יודעים גם על השופט אלרון שביקש לשים את מועמדותו.
הוא ביקש, אבל זה עדיין לא אומר שמי שיכול להציע מועמדים זה לא שופט, זה בסופו של דבר אתר או נשיא בית המשפט העליון.
אבל כרגע עדיין אף אחד, כלומר מועמדותו הרשמית של אף אחד היא איננה קיימת, כי השר לא פרסם אף שם של אף אחד, לא של אלרון ולא של עמית.
יש, הנשיא בית המשפט העליון, או מעלה מקום הנשיא פוגלמן, ששלח מכתב שפורסם עליו בכמה ימים, שבו הוא אמר באופן, למען אשר ספק, הוא מציע את השופט עמית כמועמד, אז יש מועמד בעצם אחד במובן הזה. וכן, אני לא יודע אם קרה משהו מעבר לזה, אבל כן, המועמדות צריכה להתפרסם ברשומות.
בדיוק, אני חושב שהוא לא פרסם אותה ברשומות, אבל בסדר, זה באמת כבר איזשהו עניין טכני.
כן, כן, לא, זה משהו, הוא צריך לפרסם ברשומות, נכון. ואז אחר כך צריך לעבור חודש וחצי לפני שבכלל אפשר להיכנס לוועדה לבחירת שופטים, 45 יום.
אגב, בחודש וחצי הזה, ממלא מקום נשיא בית המשפט העליון הנוכחי, השופט פוגלמן כבר פורש לגמלאות, מגיע לגיל 70.
בשישה באוקטובר הוא פורש לגמלאות, ואז בעצם אנחנו, ורק אחרי 45 יום האלה אפשר, הוועדה יכולה להיכנס, לבחור נשיא, וגם אז, זה לא מיד שהוא נכנס לתפקיד, צריך למנות אותו ממש פורמלית, נשיא המדינה צריך למנות אותו פורמלית, זה גם יכול לקחת כמה ימים. אז אנחנו נמצאים פה במצב שבו פוגלמן יפרוש כבר, ועדיין, ולפי החוק, מי שאמור למלא את המקום שלו, למלא את המקום של נשיא ושל המשנה שלו בימים, זה השופט הוותיק ביותר בבית המשפט העליון.
שום ממילא השופט עמית, כן, כן, כן. אז אפשר להגיד לכאורה מה זה בכלל חשוב, האם אנחנו, אם ממילא השופט עמית הוא זה שיקבל את מושכות בית המשפט העליון, אז מה חשוב המינוי הפורמלי שלו לנשיא?
אז אני חושב ששוב פעם, באותה מידה שאנחנו לא רוצים שיהיה ממלא מקום בשום תפקיד חשוב, שום תפקיד שעומד בראש מערכת, אנחנו לא רוצים שיהיה ממלא מקום, זה לא רק עניין הפורמלי, זה גם העניין של הסמכות והלגיטימציה שבאים יחד עם זה, וגם היכולת באמת להסתכל על טווח ארוך, הוא בעצם עומד בראש מערכת מאוד גדולה, מדברים על 800 שופטים, כל בעלי תפקידים ברשות השופטת, והוא צריך לחשוב על המדיניות שלה, להתוות תהליכים. נגיד עכשיו היה נושא של הבטחת מידע בבית המשפט העליון, יש ועדה, דוח של ועדה שהוגש, וצריך עכשיו להטמיע את התהליכים, מי יעשה? זה ממלא המקום עכשיו? זאת אומרת, זה, יש פה איזשהו מצב שבו אנחנו מעדיפים שבעל תפקיד קבוע יעשה את הדברים האלה, בכל תפקיד. יש כאן איזושהי חולשה
חולשה מערכתית שכזאת. אוקיי, בוא נדבר רגע על דבר נוסף שגם עתיד להגיע לפתחו של בית המשפט העליון, כי עתירה בנושא הוא גם מוגשה, והיא מאוד קשורה בנושא זהות נשיא בית המשפט העליון, ואם תרשה לי אולי זו גם הסיבה, זהות נשיא בית המשפט העליון, זה הקלף המרכזי בכל המשחק הזה, וזה כמובן הקמה של ועדת חקירה ממלכתית, שכזכור מי שממנה את ראש ועדת החקירה הממלכתית, זה בהכרח נשיא בית המשפט העליון, ונתניהו מאוד חושש מהשופט עמית, מזה דורות, מזה חודשים, או אולי אפילו שנים, מה שנקרא, והדבר הזה עשוי להתגלגל לפתחו של בית המשפט. אתה רואה את העתירה הזאת כמשהו שיכול להתקבל, עד כמה היא קשורה להליך בחירת נשיא העליון?
אז יש מוקדם לדעת אם העתירה עכשיו תתקבל או לא, ובאמת קשה לראות מה הסיכויים שלה, אבל זה כמובן מאוד קשור. זאת אומרת, הרעיון שנשיא בית המשפט העליון הוא זה שממנה את קובע בעצם את הזהות של הוועדה, הוועדת החקירה הממלכתית, זה חלק מהתפקיד של נשיא בית המשפט העליון, והרעיון שבו הוא יהיה, נגיד, מנותק מהממשלה, יהיה לו איזושהי אי-תלות בממשלה, הוא יוכל באמת לקבל את ההחלטות בעצמאות ממנה. זה כל הרעיון שעומד פה, והממשלה בעצם גם בגרירת רגליים עם המינוי של נשיא העליון, אבל גם גרירת הרגליים לגבי מינוי ועדת חקירה ממלכתית, חותרת נגד, בעצם תחת העצמאות של גורמים שאמורים להיות בלתי תלויים בממשלה, מכיוון שאנחנו רוצים שהם יתפקדו ויוכלו לבדוק את הדברים בצורה מקצועית ולא פוליטית, באופן ענייני. אז אני חושב במובן הזה הדברים בהחלט מאוד מאוד קשורים.
וממש לסיום, אתה חושב שאולי הסמכות של נשיא בית המשפט העליון למנות את הוועדה הזאת באופן מלאכותי ואת חבריה היא משהו שעולה בקנה אחד עם הערכים המשפטיים ועם הנורמות המשפטיות שמקדם השופט עמית, או שזה גם כן משהו שמוקדם לדעת?
מינוי של ועדת חקירה ממלכתית. שוב פעם, אני לא יודע מה הדברים שהשופט עמית יקדם. אני חושב שהעניין פה הוא הענייניות והשקילה של השיקולים, רק העניינים ולא שיקולים פוליטיים.
כן.
וזה הרעיון בכלל, בעצם זה שאנחנו רוצים שנשיא בית המשפט העליון יהיה מונה, נגיד, לפי עקרון הסניוריטי, ולא בלי השפעה של כל מיני גורמים אחרים או גורמים פוליטיים, כי אנחנו רוצים את הניתוק הזה, אנחנו רוצים שיהיה באמת נשיא עליון, כי בעצם נשיא העליון מאזן בהרבה מאוד דברים, גם בנושא של ועדת חקירה ממלכתית, אבל גם בכל מיני דברים שקשורים למינוי, נגיד, נשיאי בתי משפט ברשות
ושופטים בכלל
מינויים מותם, של שופטים בפועל. זאת אומרת, אנחנו רוצים שהוא יהיה מנותק, כי זה בעצם האיזון מול הסמכויות המאוד דרמטיות שיש לשר המשפטים ולממשלה בניהול של רשות השופטת.
אוקיי, גיא לוריה, המכון הישראלי לדמוקרטיה, תודה רבה לך. אנחנו יוצאים ממש לשלוש פרסמות וחוזרים.